מטאוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, התוכנה ועוד. שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 52 של במפרס ופרק מספר 351 של רוורסים פלטפורמה. היום יום ראשון, ה-14 לאוקטובר 2018, שעה 9:30 בבוקר, ומקליטים רן, אלון ודותן. היי אלון, היי דותן.
אלון, בוקר טוב.
שלום.
בוקר טוב לכולם. אנחנו אחרי הכנס השנתי שלנו, רוורסים סאמיט, שקרה בשבוע שעבר. היה מאוד מוצלח, הגיעו מעל 1,500 איש, באזור 1,600 איש בסך הכל, בכל יום באזור ה-1,100. זהו, היה מצוין, תודה לכל מי שהשתתף, תודה לכל מי שעזר. ההקלטות והווידאוים יצאו בקרוב. נחזור לענייננו, במפרס זו סדרה של נושאים קצרצרים, שבהם אני, אלון ודותן מספרים על מה פחות או יותר למדנו, מה עשינו, מה קראנו, פרויקטים המעניינים שנפגשנו בהם במהלך החודש האחרון, רק שהפעם זה לא חודש, בגלל שהיה קיץ ובגלל שהיה פרק ילדים באמצע, הפרק הקודם בעצם מוקדש לילדים, וגם בגלל שהיה כנס וחגים וכל זה. מדובר על שלושה חודשים, ככה שהצטברו לא מעט נושאים, חלקם חדשים יותר, חלקם חדשים פחות. אז כדי שנספיק את כולם, אנחנו פשוט נדבר ממש 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 מהר, אז לא צריך לשמוע במהירות 1.5 או 2. אז אני אתחיל. האייטם הראשון, אני אתחיל בכמה אייטמים ככה קצרצרים ולא משמעותיים, אבל חמודים. וים אדיטור, שאנחנו כולנו אוהבים לאהוב, אז וים אדיטור עבר פורט לווב אסמבלי, והיום אפשר להריץ וים בתוך הבראוזר עם ווב אסמבלי. הוראי, האייטם הבא. סרברלס קיובייסיק. אז אם מישהו זוכר, פעם הייתה שפה שנקרא קיובייסיק, שהיא בעצם איזשהו ז'רגון של בייסיק, ועכשיו אפשר להריץ סרברלס קיובייסיק, שזה בקיצור איזשהו פרויקט צעצוע שמאפשר לכם להריץ פונקציות סרברלס מעל אמזון ולכתור אותם בקיובייסיק. נהדר. אייטם הבא, פורטבל קלאוד קומפיוטינג עם גו קלאוד. גו קלאוד זה בעצם ספרייה חדשה שהוציאו מבית היוצר של גו, שבעצם עושה אבסטרקציה להרבה מאוד מה-API'ים של העננים השונים, כלומר AWS, Google Cloud וכו', ובעצם כותב איזושהי ספרייה משותפת שהיא גו נייטיב, זאת אומרת מבית היוצר של אותם אלה שגם יצרו את שפת גו, שנותנת לכם לעבוד עם העננים השונים ומבטיחה לפחות פורטביליות. אם מישהו היה חי בימים של ג'יי קלאוד, של אדריאן קול, אז הקונספט הוא דומה, בעצם איזושהי שכבת אבסטרקציה משותפת, שנועדה לגשר בין העננים, ככה שאם תרצו לכתוב איבנט או לקרוא איבנט, או דברים כאלה, מכל אחד מהעננים, הממשק הגוי ייראה אותו דבר. זו ספרייה שעדיין צעירה, חובת ההוכחה עדיין עליה, אבל בוא נאמר, זה לא קונספט חדש, אני לא יכול להגיד בעבר שראיתי קונספטים כאלה מצליחים במידה פנומנלית יוצאת דופן, פה ושם היה איזשהו שימוש, אבל זה אף פעם לא היה מאוד מאוד מוצלח, בואו נראה, אולי פעם זה יהיה קצת יותר מוצלח. נשאר פחות או יותר באותו אזור, והפעם נדבר קצת על קוברנטיס. K-Native זו פלטפורמה שנכתבה מעל קוברנטיס, שבעצם מספקת איזשהו ממשק שהוא דומה לפס מעל קוברנטיס. בעצם K-Native לוקח את ה-Source Code ועושה ממנו אפליקציה או סרוויס שחי וקיים ומשרת. זאת אומרת, הוא כבר עושה את כל הטיפול החל מהבילד, וכמובן הדיפלוימנט, ודואג לאיבנטים ולסרווינג וכו'. אפשר לחשוב על זה קצת כמו על הרוקו מעל קוברנטיס, אבל זה כמובן איזשהו פלטפורמה שהיא חדשה והיא קוברנטיס נייטיב, אז זה מעניין. זאת לא הפלטפורמה פאס הראשונה שאני רואה מעל קוברנטיס, אבל זה נראה שזה בכל אופן זה מבריק וחדש ונראה מעניין. האייטם הבא ברשימה שלי, איסטיו. איסטיו זה סרוויס מש שמפותח על ידי כמה חברות, בין השאר גוגל, IBM ועוד כמה, ואיסטיו בעצם הגיע כבר לגרסה 1.0 שלו. האמת היא שזה אייטם שהוא כבר לחוק החדש, זה כבר קרה לפני איזה חודשיים.
דיברנו עליו שהוא היה 0.6 לזכרוני, הוא היה פה, התארח כן. אצלנו.
אז זהו, אז עכשיו הוא בגרסה 1.0, והאמת היא שגם אני אעשה ספוילר, אנחנו גם מתכננים פודקאסט עם אחד מהמשתמשים של איסטיו, בעתיד. בכל אופן, מה שכן רציתי לציין זה שחלק משמעותי מהפרויקט מפותח ב-IBM בחיפה, וביקרתי את המפתחים ודיברתי איתם קצת על הפרויקט. אז זהו, אז קודוס ל-IBM בחיפה שעשו את הריליס הזה, בין השאר יחד עם כמובן עם עוד אחרים, וברכות על 1-0. האייטם הבא, שגם לא כל כך מתרחק מהאזור שבו אנחנו נמצאים, זייט, שזו חברה שאני חושב דיברנו עליה לא מעט בעבר פה, בעצם הוציאה פלטפורמה שנקראת Serverless Docker Beta. מה שהפלטפורמה הזו עושה, היא בעצם נותנת להריץ דוקרים במיינדסט של סרוורלס, ככה הם קוראים לזה. מה המשמעות של זה? אז כל מי שמריץ דוקר יודע שנגיד לוקח לכל קונטיינר לזמן לעלות, החל מכמה שניות ולפעמים אפילו יותר, מאוד תלוי בקצבי הרשת ואיפה נמצא האימג' שלו. וזה מצד אחד, זאת אומרת, זה דוקרים. מצד שני, סרוורלס, אחד מההבטחות, זה ש... ניתן יהיה לעשות deploy on demand, זאת אומרת, גם אם יש לך עכשיו אינסטנס אחד, אתה יכול תוך שבריר שנייה, או אולי שנייה, שיהיו לך 1,000 אינסטנסים, בו זמנית. אז מה שserverless docker עושה, הוא בעצם אומר, לוקח את הטוב משני העולמות, הוא אומר, א', תריצו דוקר, אתם לא צריכים למצוא אינטרפייס חדש, אתם לא צריכים להכיר AWS Lambda, ואתם לא צריכים להכיר Google Cloud Functions, או Azure Functions, אתם רק צריכים להכיר דוקר. אתם ממשיכים להריץ דוקר. אבל מה שאנחנו מבטיחים לכם, זה שהקונטיינר שלכם יעלה תוך לא יותר משנייה. ואז תוכלו לעשות סקיילינג מיידי, מ-0 ל-1,000, תוך זמן מאוד מאוד קצר. וזה חידוש מעניין. זאת אומרת, בעצם באים ואומרים, תראו, שכבת האבסטרקציה הנכונה היא דוקר, לדעתנו. אנחנו לא חושבים שנכון להמציא שכבת אבסטרקציה שונה. אבל אחד מהחסרונות המשמעותיים ביותר של דוקר זה הסטארט-אפ טיים, אז את זה אנחנו הולכים לפתור, ולכן הם קוראים לזה serverless docker, וזהו. וכמו שאמרתי, זה נמצא בבטא. אייטם הבא, וכמובן, תרגיש שחופשי לעצור אותי אם אני רץ מהר מדי. אייטם הבא זה בלרינה. בלרינה זו שפה שהיא נקראת Cloud Native Programming Language. זו בעצם שפת תכנות שבעצם נותנת לכם לתכנת API'ים ולתכנת מייקרוסרוויסים בקלאוד, אבל בקונסטרקטים שהם נייטיבים לשפה. זאת אומרת, אם רוב השפות התכנות הן גנריות, שפות כמו Go, Java, JavaScript וכולי, אין להם נגיעה ספציפית לנגיד לאיך עושים deployment, אין להם נגיד קונסטרקטים בשפה שאומרים איך לעשות deployment או איך לעשות build או מה לעשות עם דוקר, אז בבלרינה כן יש את זה. וזה קונספט מעניין, זה בעצם שפה שהיא כמובן יכולה להתאים אך ורק לסרוויסים שרצים בבקאנד, אבל כשכזאת, אני חושב שהיא מביאה איזשהו קלות של פיתוח, כמובן שעדיין חובת ההוכחה עליה, אבל ברמת העקרון היא מביאה קלות של פיתוח, שהיא טובה ומעניינת. תחשבו על זה שאתם כותבים בגו או בג'אווה, אבל יש לכם גם את כל האופס מסביב. זאת אומרת, אם אתם צריכים להגדיר איזשהו message queue, זה משהו שהוא native בשפה. אם אתם צריכים להגדיר deployment strategy, זה משהו שהוא native בשפה. זאת אומרת, אין שתיים או שלוש שפות שבהם אתם צריכים לכתוב, אתם עושים את זה בשפה אחת, והיא כבר מבינה את כל הדומיינים. זהו, זה בלרינה, וזה נמצא בבלרינה.io.
מי מאחורי זה? יש לך מושג? כאילו זה משהו רציני או שזה משהו שעוד שנה לא נשמע עליו?
אז אני זוכר שקראתי וזה היה מישהו שנראה לי רציני, אבל אני עכשיו לא זוכר, תן לי רגע לבדוק. זה מישהו שאני זוכר שיש לו כבר ניסיון די רלוונטי בתחום הזה, אני לא מוצא את זה עכשיו. אבל זכור שזה היה מישהו שהוא לא לגמרי נוב, בוא נאמר. אני אחפש אחר כך מזה.
לא, בסדר, לא, יש הבדל בנוב אתה יודע, מישהו שיצליח להרים משהו, אבל...
אני זוכר שזה מישהו עם ניסיון שהוא מאוד מאוד רלוונטי, אני עכשיו לא מוצא, זאת אומרת, זה לא בן אדם אחד, אבל לפחות זה שמוביל, היה מישהו עם ניסיון מאוד מאוד רלוונטי, אני לא מוצא כרגע מי.
מה שאני רואה פה זה שזה, מסתכל על הקומיטרים, וזה מפתחים, או צוות פיתוח שעובד ב-WSO2. WSO2, זה חברה שעושה סרוויס פאס, שהוא מתחרה של מיולסופט וכאלה. אז זה יכול להיות שהקונטקסט לסיפור הזה זה אנטרפרייז, סרוויסס ודיפלוימנט וכן הלאה.
אוקיי, דרך אגב, מיולסופט מצליחים מאוד, מאוד יפה בשנים האחרונות, אבל מה שמזכיר לנושא אחר, חברה אחרת שמצליחה, שלפחות המקור שלה, או היזם שלה ישראלי, אלסטיק. אז אלסטיק עשו IPO, בשבועות האחרונים, וכפי שמסתמן עד עכשיו, זו הצלחה די יפה. אם אני זוכר נכון, הם הכפילו את שווי המניה שלהם ביום הראשון של המסחר, וסיימו באזור השווי של 3.5 מיליארד דולר. זהו, אז כל הכבוד, נראה שהלך לכם יפה. סחתן.
איפה האנשים הקטנים מאחורה? איפה? סתם. האמת, כל הכבוד, באמת. סיפור יפה.
כן, כן. זהו, אייטם הבא שרציתי להזכיר. אני חושב שלפני כמה שנים, אולי אפילו 10 שנים, התפרסם איזשהו בלוג פוסט, או שהאמת לא זוכר בדיוק איך זה התפרסם, אבל משהו עם הכותרת של latency numbers שכל מפתח צריך לדעת. נגיד כמה זמן לוקח לגשת לרם, כמה זמן לוקח לגשת לדיסק, כמה זמן לוקח לגשת ל-SSD, כמה זמן לוקח לגשת למשהו שנמצא בקש וכו'. זאת אומרת, מספרים מעניינים שכשמתכננים איזשהו סרוויס, כל מפתח ראוי שידע אותם כדי לדעת לעשות את הטרייד-אופים הנכונים ואת האופטימיזציות הנכונות. מה שראיתי עכשיו שהוא חדש ומעניין, זה איזושהי פרספקטיבה לאורך זמן של המספרים האלה. זאת אומרת, מישהו עשה איזשהו פרויקט אקדמי, שבו הוא בא ואמר, וראה כל ה-latency numbers המעניינים, איך הם השתנו לאורך השנים. זאת אומרת, יש לכם פה איזשהו סקרולר, ואתם יכולים נגיד לראות כמה זמן לקח גישה לדיסק, כמה זמן זה לוקח היום, נגיד ב-2018, וכמה זמן זה היה בנגיד שנת 2000, או בשנת 97, או בשנת, זה מתחיל החל משנת 1990. אז זה גם ככה נחמד למראה פרספקטיבה היסטורית, זה גם ככה בנוי מאוד יפה מבחינה ויזואלית, עם כאלה ריבועים צבעוניים, עושה ככה המחשה מאוד יפה של ה-latency, ואתם יכולים פשוט לשחק עם הסקרולר שנמצא שם על הדף, ולראות איך הדברים משתנים לאורך זמן, ואחרות ש-best practices שהיו נכונים לפני 10 שנים, פשוט כבר לא רלוונטיים היום, כי זמני הגישה השתנו לחלוטין, משהו שהיה פעם 10 מיליסקנד, אולי היום זה סאב מיליסקנד, וזה כבר לחלוטין לא רלוונטי, ככה שאם אתם קוראים חומר שהוא ישן יותר, אז כדאי לקחת בחשבון שדברים משתנים, זמני גישה משתנים, וזה משפיע מאוד על ארכיטקטורות. האייטם הבא שרציתי לדבר עליו נקרא WWW Basic. אז אולי זה קצת מתכתב עם ה-Q Basic שלנו מקודם, אבל זה משהו אחר. WWW Basic זה בעצם מימוש של שפת ה-Basic בתוך הדפדפן, וזה יצא כפרויקט של גוגל, פרויקט רשמי תחת הגיטאב של גוגל, ובעיקרון זה איזשהו פרויקט שבא אולי להראות למתחילים, לתלמידים חדשים, איך אפשר לתכנת יחסית בקלות, וכל זה קורה בתוך הדפדפן. זאת אומרת, כל מה שאתם צריכים זה לטעון איזשהו דף HTML, נמצא שם הכל, זאת אומרת, הקומפיילר עצמו הוא ב-JavaScript, והכל רץ בתוך הדפדפן, וזהו, אתם יכולים פשוט להתחיל לכתוב בייסיק. נחמד, צעצוע, מי שרוצה קצת נוסטלגיה של פעם, אז יכול ללכת ולשחק ולכתוב קצת בבייסיק.
תראה, אני מסתכל על הדוגמה, וזה לא מסתדר לי. אין מספרי שורות. כאילו, הם העיפו את הקונספט הזה של מספרי שורות, הם הרסו את השפה. מי יכתוב ככה? איפה 10, 20, 100?
כי מה שחסר זה ה-go to 20, נכון?
כן. מה זה?
כן, אני חושב שיש להם, אם אני זוכר נכון, יש להם שתי אופציות, אחד זה עם מספרי שורות והשני זה בלי. אולי זה חלק כאילו מהניסיון לחנך לזה שמספרי שורות זה לא קונספט נכון, אז לא לשען עליו, אבל אני זוכר במומם שגם ראיתי שם אפשרות כן להשתמש במספרי שורות.
רגע, מה זאת אומרת? אני עובד עם מספרי שורות.
ברור. זה כמו טאב ועשר ספייס. נותן, זה לא אחד באפריל.
רגע, אתם עובדים בלי?
ב-VI, כן, אבל רק רלטיבי.
הבנתי. טוב.
כן, תראה, זה קונספט מטומטם, כי אתה פשוט יכול לעשות אינספקט ולכתוב בג'אבסקריפט, אבל בסדר. העיקר שמישהו נהנה בלכתוב את הפרויקט הזה עם הנוסטלגי.
בוא נחשוב על זה כצעצוע לימודי ונוסטלגיה נחמדה. אז זהו, השלב הבא זה לקחת את הדבר הזה, את ה-WWW Basic הזה, ולעשות אותו סרבר לסי עם ה-Q Basic ששמענו עליו מקודם.
או, שם העתיד.
שם העתיד. תקשיבו לי, זה העתיד. אוקיי, אייטם הבא ברשימה שלי שעוד מעט נגמרת. חדשות טריות יחסית, מייקרוסופט מצטרפת ל-OIN, שאני לא זוכר מה זה ראשי תיבות של מה זה, אבל בגדול זה אומר שהיא נותנת או חושפת את כל הפרויקטים שלה ללינוקס פאונדיישן. זה לא מדויק, סליחה, מה שאני אומר זה לא נכון בצורה משפטית, אבל מצטרפת לארגון שבו חברים בין השאר גם גוגל וגם IBM וגם הלינוקס פאונדיישן, ולמעשה מייקרוסופט חושפת 60,000 פטנטים שעד עכשיו היו אקסקלוסיבלי שלה לארגון הזה, שזה צעד שהוא, בוא נאמר, אפשר להסתכל עליו בסקפטיסיזם כזה או אחר, אבל זה בהחלט צעד משמעותי לכיוון האופן סורס שמייקרוסופט עושים, ולפי הדוברים הרשמיים שלהם זה מראה למחויבות שלהם לאופן סורס ולכך שלינוקס ימשיך ויפרח. ברמת העקרון, ברמה המשפטית, זה מסיר הרבה מאוד סיכונים ממערכת הפעלה לינוקס, הרבה מאוד סיכונים משפטיים, וזה צעד שהוא בהחלט, זאת אומרת, בוא נאמר, מבחינה כספית הוא שווה מיליארדי דולרים, לפי ניתוחים שקראתי. זאת אומרת, נכון להיום מייקרוסופט מקבלים, אם אני לא יודע, מסמסונג, למעל מיליארד דולר בשנה על פטנטים, וברגע שנותנים את הפטנטים האלה ומשחררים אותם, אז הם לא יקבלו את הכסף הזה, וזה רק מה שאני יודע, ואני מניח שיש עוד. זאת אומרת, יש איזה גם שווי כספי מאוד משמעותי, וזה גם סטייטמנט שמראה על מחויבות, ובואו נראה איך נראה עתיד, אבל בכל אופן נכון להיום, זה אחד הצעדים המשמעותיים ביותר שמייקרוסופט עשו לקראת האופן סורס.
אז רגע, צריך להתחיל את השעון למייקרוסופט אנטרפרייז לינוקס, שצריך לצאת כדי להחזיר את הכסף הזה, לא? זה מכשיר את הקרקע.
כן, אני לא משלה את עצמי ואומר שזה אך ורק קורה מתוך אהבת לינוקס ותרומה לקהילה. אני בטוח שיש פה איזשהו אינטרס עסקי ברור. אבל בוא לא נשכח שבכל פרויקט אופן סורס, כמעט בכל פרויקט אופן סורס, יש גם אינטרס עסקי. כן, אז בוא לא נחמיר עם מייקרוסופט במקום שאנחנו לא מחמירים עם עצמנו. אבל מה שכן, זה בכל אופן, זה מראה על השקעה skin in the game משמעותי, שאני חושב שלא... לא יפה לזלזל בו. זהו, אני רואה שהאייטם הבא הוא גם של מייקרוסופט, אבל הפעם הוא שלך, אלון.
כן, אני הקדמתי את זה כדי שיתקשר לך. הקיצר, מייקרוסופט הוציאו בהמשך לפטנטים את MS-DOS כאופן סורס. כל הסורס המקורי של DOS, אני לא יודע איזה גרסה, 1, 2, 5 ו-2, אני זכרתי משום מה שזה 6, 7, 8, מספרים יותר עזועים, אבל לא משנה. והם הוציאו את זה אופן סורס, ובפועל הם העיפו פטנטים שהיו רשומים שם. זה כאילו העניין בהוצאת אופן סורס הזאת, שיש בקוד כל מיני פטנטים, שבעצם זה שהם הוציאו את זה לאופן סורס, אז הם התבטלו משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק את הניסוח המשפטי המדויק, אבל עכשיו חוץ מזה שהם ויתרו על פטנטים, מי שרוצה דוס ומתגעגע יכול להתקין, אז בהצלחה לכם.
אז מה, היינו Q-Basic, www-Basic, ועכשיו DOS.
יפה, אז אתה אפילו לא צריך את ה-Q-Basic, כי אתה יכול ללמס DOS להריץ Basic. כל מה שדיברת, האייטם הקודמים, לפח. תריץ ב-DOS ועליו Basic. הכי טוב.
זה גם יוצא תחת MIT. זה גם מעניין.
זה תחת MIT? כן. אוקיי. אז בקיצור, אני איתכם כרגע מה-DOS שלי, וזה הכי מאובטח. טוב.
בקרוב סקייפ לדוס.
טוב, עזוב אותי סקייפ. אתה יודע מה יש להגיד על זה. טוב, בוא נמשיך.
רגע, אבל איזה גרסה אתה מריץ? 1.25 או 2.0? יש פה את שתיהן.
2.0 אני אלך. אני אריץ את 2.0. נראה לי הכי מה הכי טוב הכי יקר.
תעשה דוס מינוס מינוס ורז'ן.
טוב. אז בוא נמשיך. יש איזה אתר נחמד שנקרא Reverse Engineering for Beginners, שכתבה אותו אופיר הרפז, וזה כזה, מי שרוצה להתחיל ל-Reverse Engineering, אז יש פה אתר שעם כל הסטפים, ממש בוק כזה שמלמד אתכם איך להתחיל ל-Reverse Engineering, נראה ממש נחמד וחביב ושפולה. אז טוב, נמשיך הלאה. טוב, זה משהו שחיכיתי לו המון זמן. גוגל אוטו אמל עכשיו יצא מאלפא והוא בבטא. אז עכשיו אפשר לעשות אוטו אמל אוטומטי למסמכים, כל מי שרוצה, ולתמונות ולדברים. וחוץ מהאוטו אמל ויז'ן שיצא, אז יצא להם גם ה-AutoML NLP ו-AutoML Translation. ש... אני... טרנסליישן, לא הבנתי למה קוראים לזה אוטו-ML, זה ממש כאילו טרנסליישן, אבל ה-NLP וה-Vision זה דברים שנשמע די מעניין. כאילו ה-Vision, אני ראיתי את הדגמות ודיברנו על זה כבר, שהוא מעניין, וה-NLP יכול להיות גם משעשע, אז רוצו בהמונכם, בקלאוד של גוגל הקרוב לביתכם. טוב, עוד משהו בקלאוד חדש, עכשיו יש להם תמיכה ב-Headless Chrome, ב-Cloud Functions, אז עכשיו מי שרוצה להריץ Headless Chrome ב-Cloud Function יכול לעשות זה ב-App Engine, היה לפני זה כל מיני הקים מוזרים שהיה אפשר לעשות אולי דברים כאלה, אז עכשיו זה ממש פשוט ונחמד, יש אופציה לעשות זה גם ב-AWS בצורה אחרת, אבל זה עכשיו built-in בקלאוד של גוגל. אז מתקדמים גוגל. ברח לפה משהו. טוב. טוב, יש איזה בלוג פוסט נחמד, lacking your user perception to make your website and app feel faster. יש, כולם מכירים את זה שיוזרים נוטשים אתרים מייטיים, הם מקנברטים פחות, הם בקיצור הרבה פחות אפקטיביים אתרים מייטיים, אבל יש דרך לעבוד על היוזרים שהאתר שלך ירגיש יותר מהיר, לשנות את הלודרים, לעשות פריוויו כמו שפייסבוק עושים, שהקונטנט ניתן, ויש פה דוגמאות לכל מיני טריקים כאלה, שהיוזרים מרגישים שהאתר יותר מהיר ממשהו באמת, למרות שזה כול הלודר, ספינר, ולכן היוזרים מתנהגים, כאילו האתר יותר מהיר, ואתם משפרים קונברז'ן על כולה לודרים, ספינרים ואנימציה. אז ממש טריקים נחמדים, שזה גם מתבסס על מחקר שהיה פעם, היה שספינרים מהירים, יוזרים יותר אוהבים ספינרים מהירים, כי זה מרגיש שיותר עבודה מתבצעת, מאשר ספינר איתי שמרגיש כאילו המחשב שלך לא זז. אז אל תזלזלו ב... אנימציה ובדברים האלה, זה יכול להיות שווה הרבה כסף. טוב, נמשיך. יש איזה אתר נחמד, אני מליץ להיכנס עליו, לא יודע, אינקוגניטו, זה לא יודע מה, שממפה את הדארק וויב. זה, הדארק וויב אין גישה אליו עם בראוזר רגיל, צריך לפתוח תור, זה... אתרים שהסיומת שלהם הם .onion, ואין שם ממש search engine, גוגל לא עובד שם, מסתבר. אבל עשו מיפוי של כל הקשרים של האתרים שם, מה מוביל למה, כנראה רובם לא חוקיים, אבל זה מעניין מחקרית. אז נמשיך הלאה. טוב. יש איזה פרימורק משעשע שלדעתי דותן זה כאילו מישהו חשב עליך שהוא עשה אותו, שנקרא פיקסל, זה Retrogame Engine for Python, זה מסוג הדברים שאתה אוהב, אני יודע, אז ממש נחמד נראה.
כן, אני מכיר.
אתה מכיר, אה? לא, בטח. עכשיו אני אגלה שאתה כתבת. הקיצר ממש משעשע נראה, נראה לעשות משחקים שנראים ממש רטרו, חמודים, כזה... יש פה איזה דוגמה למשהו שקצת מזכיר סופר מריו כזה, עם גרפיקה אחרת, וכל מיני משחקים אחרים, ממש נראה פרימורק משעשע, למי שרוצה להשתעשע עם משחקים, וקצת נוסטלגיה, יכול אולי לכתוב את זה בבייסי גם. טוב, נמשיך. דמפר זה ספרייה קטנה ל-Node.js, שעושה את הלוגים יותר חביבים, הקונסולוג שרוצים להדפיס אובייקטים או מערכים או כל מיני דברים, אז עשו את זה הרבה יותר יפה, צבעוני ונחמד, עם משתנים, נראה נחמד מאוד, האמת שלא ניסיתי, אבל הפריוויו נראה ממש חביב ויפה ושווה. טוב, היה קצת בלגן בעולם של רדיס, היה קצת לפני זה חודשיים כבר, אני יודע, שרדיס שינו את הלייסנס שלהם, וכולם התחילו ליזום, כי זה כבר זה כבר לא AGPL, זה עכשיו לייסנס אחר, והתחילו להגיד שזה אופן קור, וכל הדברים האלה, ויצא מאמר של אנטריז, זה שכתב את רדיס, שכרגע עובד ברדיס לאב, שמסביר למה עושים את זה. בגדול, הסיפור מאחורי זה זה שרדיס לאב רוצים איזשהו יתרון תחרותי על האחרים, אז הם שינו טיפה את הלייסנס, שהם יוכלו לעשות איזה אנטרפרייז ולתת שירותים יותר נרחבים, וקצת להרוג את התחרות. הקהילה היה די זעם, נראה לי שנרגע קצת, לא שמעתי על זה בתקופה האחרונה, אבל לא אני טועה. אז מי שעושה איזה תשתית מבוססת רדיס, כאילו לקח את רדיס כאנג'ן לאיזה דאטאבייס שהוא מוציא או משהו בסגנון, שווה להכיר. אבל אם אתם סתם משתמשים ברדיס, אז לא קרה כלום. עסקים כרגיל. טוב, עוד איזה משהו מפתיע, ג'אווה SE 8, האפדייט שלו כבר לא יהיה קומר של האפדייט אחרי ינואר 19. כאילו, אני לא מבין את אורקל, אבל רוצים בכוח להרוג את ג'אווה, אני לא כל כך מבין את מה מנסים לעשות לשפה.
קרה פה משהו גם דרמטי, מג'אווה 11, נדמה לי שעכשיו יצא, שהם עברו לחצאי שנים, אז לא מפתיע שעכשיו הגרסאות רצות, הם עברו לדואל לייסנסינג, אחד הוא מסחרי, הג'אווה של אורקל, ואחד הוא כאילו אופן סורס כזה, שזה אופן JDK, וב-11 הם גילחו המון מהתשתיות של ג'אווה, כאילו יש איזשהו רעידת אדמה קטנה בעולם של ג'אווה, וזה אומר שמעכשיו זה רק OpenJDK, ואם אתה רוצה support נגיד אחורה, לא משנה איך, אז אתה לא יכול, אתה צריך לקחת תמיד את ה-OpenJDK הכי חדש, כדי לקבל את כל הדברים החדשים והתמיכה. ומה זאת באנטרפרייז, אם אתה קונה מאורקל, אז אתה יכול לקבל, אתה יכול לשבת את הגרסה הישנה ולקבל אפדייטים מהם.
תראה, הם קנו את סן בכמה, אני כבר זוכר כמה, מיליארדי דולרים אני מניח, והם חולבים את הפרה, אני מניח, עד שכמה שניתן, הם מנסים כל מיני וריאציות כדי לעשות מונטיזציה מהתפיסת רגל המשמעותי שיש לג'אווה היום, ואני, כמו שאני כמוכם שותף לניחוש שעם הזמן זה ילך וידח, אבל בינתיים יכול להיות שיש הרבה ביצי זהב שאפשר לשחות מהתרנגולת הזאת, וזה מה שהם עושים. זו ההבנה שלי את הגישה הזאת.
כן, זה נראה כאילו שהעתיד של ג'אווה לא מזהיר, ולכן כנראה צמחו כל הבייסיקים מחדש, אבל לא קשור.
אבל אני לא בטוח שזה, אתם חושבים שזה כזה דרמטי? לי נראה פשוט שמה שזה ייצור זה אקוסיסטם של כל מיני שופס שנותנים תמיכה לג'אווה, כזה כמו אזול, כמו כל מיני כאלה אלטרנטיבים, ואז אתה פשוט בוחר אחד מהאלטרנטיבות האלה.
לא, ברגע שאורקל יגלו שיש כסף שמישהו אחר עושה על חשבונם, הם ימצאו גם דרך לקחת את זה. סולט של עורכי דין, החברה הזאת.
אבל זה כבר קורה. זה קורה כבר, יש לך OpenJDK, אתה יכול לפתוח חברה שעושה ספורט ל-OpenJDK, לאיזה גרסה שאתה רוצה.
טוב, לא יודע, אני לא אופטימי לג'אווה, אבל בסדר. נראה, ימים יגידו.
אין ברירה, כאילו חצי מהעולם הוא יושב על ג'אווה.
בסדר, לאט לאט, אתה יודע. גם פעם חצי מהעולם היה על אסמבלי ופורטרן וסי, כבר לא?
הוא עדיין.
על פורטרן לא.
עכשיו שאפשר לכתוב שוב בבייסיק, אז אני רגוע.
רואה? הכל טוב.
כן.
אז בוא נמשיך לדברים אחרים. TypeScript ובבל 7. הוציאו הכרזה מייקרוסופט שטייפסקריפט ובבל 7 הם החוקים, ואפשר עכשיו לקמפל לטייפסקריפט עם בבל, וזה פותר בעיות שאמרנו, דיברנו על זה כבר, שאם אתה עובד עם טייפסקריפט, אתה מאבד את היתרונות של בבל, שיש שם שינויים הרבה יותר דחופים לשפה, ומשתמשי טייפסקריפט מאבדים אותם, אז זהו, אז כבר לא. כי אפשר לקמפל TypeScript, את ה-TypeScript ל-JavaScript עם בבל. הם עדיין אומרים שהם ממליצים להשתמש ב-TypeScript engine, אבל אומרים לך, הנה, סבבה, אתה יכול גם לעבוד עם בבל. אז זה שינוי מרענן, לדעתי, כי אין ממש חיסרון אמיתי כבר ל-TypeScript, כאילו. לפחות לא שאני רואה לעין.
לא, יש חיסרון, זה לא... לא, זה לא הכי מדויק שאתה יכול לקבל את כל הגרס, כל פיצ'רים של JavaScript עתיד בתוך TypeScript עכשיו. TypeScript נשאר אותה שפה. המדיניות אימוץ שלהם זה מסטייג' 3 ומעלה, של ECMAScript יש כמה סטייג'ים, השלב 0 זה הכי ניסיוני, זה כזה דברים שאפילו אין להם אימפלמנטציה, שלב 1 זה נקרא לזה Alpha, 2 זה Beta, ונגיד 3 זה Production. וככה כל תוספת לשפה מטיילת בסטייג' הזה האלה. וטייפסקריפט לוקח מסטייג' 3 ומעלה, שזה שלב די מאוחר, כלומר אם יש פיצ'ר עכשיו שנמצא בתוך, נקרא לזה בתוך בבל, אז יכול לעבור שנה שאתה רואה אותו בתוך טייפסקריפט, אבל אז כאילו זה יכול להיות די מייאש אם יש לך פיצ'ר שאתה ממש רוצה עכשיו. סתם דוגמה, Object Spread, שזה משהו די בסיסי, נכנס די מאוחר לטייפסקריפט, ואני חושב שגם הסימונים נופלים להם, ואת מה שצריך להקפיץ קדימה הם מקפיצים, אז זה גם החיובי מהצד שלהם. מה שהדבר הזה עושה זה יכולת לעבוד בכמה שפות במקביל, אתה יכול לעבוד בבאבל, ואז אתה יכול לואודר שנגיד טוען לך טייפסקריפט, ולואודר שטוען לך ריזן אמל, ואיזה שפה שאתה רוצה בעצם, שזה ממש נחמד, אתה כבר לא נעול לשפה.
אתה גם ככה לא היית ממש נעול לשפה, היית יכול לכתוב מה שאתה רוצה.
לא, בטייפסקריפט כן היית נעול, כי בעצם אם אתה רוצה להריץ נגיד ג'אבסקריפט רגיל, עם בבל וטייפסקריפט, אתה צריך את הטייפסקריפט קומפיילר עובד ברקע, ואתה צריך וויפאק שמסתכל על איזשהו פולדר שמכיל את התוצרים המקומפלים של טייפסקריפט כבר. אז היה כזה ערבוב שלם של טולינג שספק אם עובד חלק תמיד.
זה נכון, אבל אתה מרוויח עוד דברים מהטייפסקריפט, מהבבל, חוץ מזה.
כן, לגמרי, אז יש כאלה שלקחו את הטייפסקריפט, והעבירו אותו, הרי זה נותן לך את היכולת לקמפל כזה בריל טיים נקרא לזה, והעבירו אותו דרך כל מיני דברים אחרים שצפים בג'אבסקריפט, כמו פריטייר, כמו בבל אחרי זה, כל מיני שטויות כאלה, כאילו זה פותח, זה כן פותח דרך לכל מיני קומבינציות מעניינות.
שינוי מרענן. טוב, נמשיך הלאה. משהו אחר, CLI Improved, זה אוסף של כלים נחמדים שמשפרים את ה-CLI, כמו בט במקום קט, שעושה מראה יותר יפה דברים, פריטי פינג במקום פינג, ו-FZF במקום קונטרול R, יש פה כל מיני במקום טופ, ומלא כלים כאלה נחמדים, ואז אומרים לך, שים את הכלי הזה ותחליף את האליאס, ותמשיך לעבוד כרגיל. תמשיך לעשות את ה... תעשה האליאס לקט, נגיד להיות בט, ואז תעבוד, אתה תמשיך כרגיל, ויהיה לך פשוט color highlighting בקט שלך, אותו דבר עם פינק, שהוא מראה גם גרף נחמד כזה, אז אוסף של כלים נחמדים, אפשר לאמץ חלק, אפשר לאמץ הכל, חביב ביותר.
אני אימצתי חלק.
קנית. מה אימצת?
את בט, את הפינק, ואני זוכר עוד כמה דברים. לא זוכר כרגע, אבל עוד כמה דברים.
הם השווים לדעתי. טוב.
גם איף זה דף לא רע.
האמת שניסיתי את FZF כמה פעמים, אף פעם לא ממש אהבתי אותו, אולי אני אנסה אותו שוב.
בקצור, תנסו, תודיעו איך היה, איך עבר לכם. תשאירו קומנטס. טוב, בואו נמשיך. יש איזה ריפוזיטורי בגיטאב, שנקרא 60 Days RL Challenge, שזה Deep Learning Reinforcement, וזה אמור ללמד אותך דיפ לרנינג ב-60 יום. שמעתי המלצות טובות על הדבר הזה, לא ניסיתי עדיין, האמת שאני רוצה, לא היה לי זמן, אבל זה נשמע ממש נחמד הדבר הזה, ויש פה, זה מחולק לשבועות, ובסוף אתה יוצא מומחה, או סוג של לפחות מבין בזה. אז בהצלחה.
60 יום זה באמת לא מעט זמן, תאמת.
כן, 60 יום זה לא מעט זמן. אני האמת שמעתי מישהו שהוא חזק בתחום, שאמר שהוא לא הכיר את התחום, ולקח 3 חודשים ונכנס לזה, ועכשיו הוא מהמובילים בארץ. אז כאילו לא ספציפית עם זה, אבל זה, חודשיים זה המון זמן ללמוד. אז יש פה קורס מסודר כזה.
אני מניח שזה גם מאוד תלוי באיזה רקע יש לך. אם יש לך רקע דומה, אז חודשיים אתה יכול להתקדם המון. אם אין לך רקע, אז אתה כנראה צריך להכיר את הבייסיקס. אבל מה שכן, מדברים פה ספציפית על reinforcement learning, אם אני מבין, שזה איזשהו סגנון אחד של AI שאפשר גם להשתמש בו ב-deep learning. אבל זה לא הכל. זאת אומרת, זה לא רשתות ניורונים, זה לא RNN וזה לא דברים כאלה. זה רק reinforcement learning.
בסדר, לא... לא לומדים את כל התורה על רגל אחת, רק ב-60 יום, אבל כן.
כן, כן, כן.
הקיצר, שמעתי על זה דברים טובים. טוב, בוא נמשיך. משהו שנתקלתי בו, הוא לא כזה חדש, אבל נתקלתי בו לאחרונה. בבראוזרים יש את Beacon API, אם אתם מכירים. שמעתם, יצא לכם. הקיצר, זה, מה שזה נותן לעשות, זה נותן לעשות בקשות מהבראוזר לשרת, בלי לקבל ריספונס. זה טוב ללוגים, לאנליטיקס, לשלוח בקשות, ושאתה לא מצפה לריספונס. אחד הדברים הטובים בזה, שאתה יכול לעשות את זה בפייג' אנלואוד, לשלוח, נגיד שהיוזר עזב, ואז אתה יודע, מקבל ממש את הסשן שלו, והבראוזר יבצע את הבקשה, למרות שהעמוד כבר נסגר, כי הוא לא צריך את הריספונס של האג'קס. כי הוא רק משגר, ואתה לא מקבל בכלל את הריספונס, לא משנה מהי. אז כלי שצריך להיות טוב מאוד לאנליטיקס, או כל מיני לוגים כאלה ואחרים, אז שימושים מאוד עושה רושם, האמת שאני לא השתמשתי בו, ואני מתחיל. זהו. טוב, הדבר הבא הוא קצת מוזר, אני מוכרח להודות, יצא D3 דאג, שמי ששמע את הפרק של 1 לאפריל, זה בעצם מה שקראנו לו D4, אז מישהו שמע אותנו והחליט שזה כן רעיון טוב. אין לי הרבה מה להגיד חוץ מזה שזה משעשע אותי, אבל זה D3 עם אשכרה כיווניות.
אתה יודע, החובה שלנו עכשיו זה לבדוק אם זה עובד טוב בכיוון אחד, כמו שזה עובד בכיוון השני.
כן, זה, הקיצר, אני לא מאמין שמישהו אשכרה עשה את זה, זה כאילו שמעו אותנו. גם תשימו לב שהפרויקט התחיל קצת אחרי הפודקאסט.
כן, אחרי 1 באפריל.
כן, כן, רק הייתי שם לב לעוד מספר הבדלים, אנחנו דיברנו על directed data driven document, והם פה מדברים על directed acyclic data driven document, זה הבדל אחד.
טוב, זה היה 1 באפריל, נו, מה אתה, השמטנו בכוונה.
זהו, ובנוסף, אני עדיין לא התעדכנתי עם וורנר ברוגלס, הוא באמת, הוא עבר ברית מילה והיגר לישראל, אז אנחנו צריכים גם לבדוק את הנושא הזה בקשר ל-1 באפריל.
כן, טוב, אז אם עוד דברים התעדכנו, אפשר לשנות את הפרק הוא מ-1 באפריל למשהו אחר. טוב, אז זהו, אני לא יודע, אם מישהו באמת מכיר, אז זה הזוי. טוב, דבר אחרון, לא יודע מה האחרון בעצם, דבר נוסף, serverless, יש איזה מאמר על serverless called Start War, השוואות בין ה-serverless של הלמדה של AWS, של גוגל, של אג'ור, על ה-cold start, על בשונות בשפות, בממורי, ממש מעמיק, כל אחד שבא עכשיו לכתוב איזה למדה, יכול serverless, יכול לבדוק אם זה מעניין או לא מעניין, נגיד הבדלים של זיכרון בשפות מסוימות, נגיד ב.NET, ב-AWS, יש השפעה לכמות הזיכרון ל-cold start, ב-JavaScript פחות זה משפיע, קיצר מלא גרפים, למי שבאמת חשוב לו ה-cold start ו-performance, ויכול להחליף בין עזור לקלאוד, ל-AWS, אז שווה להעיף מבט. בגדול עושה רושם ש-AWS שולטים עדיין בשוק. כאילו, הם עדיין יותר טובים מכל השאר בהשוואה הזאת. יש, אני יודע, כל מיני אחרים יותר קטנים שגם בתחרות הזאת שטוענים שהם יותר טובים, אבל לא בפוסט הזה.
אני מכיר גם לפחות חברה ישראלית שזה החלק העיקרי של המוצר שלה, זאת אומרת, הטיפול בבעיה של ה-cold start. ב-AWS וגם בפלטפורמות שונות. אז זה בהחלט נקודה כואבת, נקודה שכואבת ללא מעט משתמשים של למדה, ופתרונות יכולים להגיע או מהוונדורים הגדולים, או מצד שלישי יותר קטן שבא ושם איזשהו פאץ'.
כן. אז טוב, זהו. אני סיימתי נראה לי.
טוב, אז נתחיל באייטם שבעצם מראה ויזואליזציה, אם אפשר לקרוא לזה, של TLS, SSL, או מי שמכיר את זה במונח הזה. אז מה שאנחנו מכירים בדרך כלל זה כזה הנדשייק של SSL, הנדשייק של TLS, שמראה כמה לא חזורים יש, אבל פה מה שמיוחד פה זה בעצם שיש גם את הסיפור הזה של הלוך חזור, גם איזשהו כמה בולטים שמתארים מה קורה בכל סטפ בהנדשייק, וגם את הבייטים שעוברים בצינור, שזה די מעניין. האייטם הבא נקרא וורפ, שהוא פרויקט בגיטאב, שבעצם לוקח כל, נקרא לזה תוצר, או רוצה לקחת כל תוצר של פלטפורמה, פה בדוגמה זה .NET, והוא הורז את זה לביינרי אחד, self-executing, קצת כמו שגו מתקמפל לביינרי אחד, וזה ממש נחמד, אפשר לעשות לזה דיפלוי לכל מקום, בלי דיפנדנסי, אז הוא מתיימר לעשות את זה להכל, וכרגע זה מתחיל עם .NET, והדבר הבא אמור להיות Java. מה שמצאתי נחמד בזה זה שנכנסתי לקוד של זה, לראות איך זה עובד, זה כתוב ברסט, ואת האמת שלא מצאתי כלום, כמעט כלום, יש פה איזשהו קובץ אחד עם 200 שורות, וזה מאוד הזכיר לי, כלומר האימפלמנטציה היא די פשוטה, זה לוקחים איזשהו, כאילו מייצרים איזשהו ביינרי, איזשהו סטארט-אפ קוד כזה, וכל התוכן שאמורים לפרוס הוא בעצם יושב בתוך הביינרי הזה, בתור tar.gz, וכשהקוד רץ הוא כאילו מחלץ מתוך הדאטה של עצמו את כל התוכן הזה, ואז מריץ אותו. והזכיר לי את הזמן, את הזמנים של ה-BBS'ים שהיינו עושים דברים כאלה ב-C. זה ממש ממש נחמד, ככה לראות את זה קורה בעולם מודרני, וזה כזה קיבל המון באז למשהו שהוא כיפי כזה ונחמד לעשות, כי זה self-contained binary שנחמד לפרוס בלי שום כלי נוסף. אז שווה לבדוק את האימפלמנטציה. האייטם הבא זה פרויקט תחת המטריה של הקטובר פסט. הקטובר פסט זה כמו חודש, נקרא לזה חודש הקטון כזה, נמומן על ידי Digital Ocean, שזה פעם החמישית שזה קורה. ויש פה איזשהו פרויקט של Hello World בכל שפה אפשרית. זה מטורף. יש פה, אני חושב, סתם מהעין, אולי 100 שפות, ביותר. בקיצור, ממש ממש נחמד. שווה לבדוק. האייטם הבא, זה טוטוריאל ליצור מערכת הפעלה מאפס. אז יש כמה כאלה בעולם, ואני חושב שכיסינו כמה כאלה פה. מה שמיוחד בזה זה כשהתחלתי ככה לראות אם זה משהו שהוא אפשר עוד לקרוא אותו בלי ידע מוקדם, אז לגמרי כן. זאת אומרת, כבר כשהתחלתי, אמנם יש פה אסמבלר וכאלה, אבל מה שמיוחד פה שזה ממש ממש ברור, קרי ולעניין, וגם אם מסתכלים על הרידמי שלו, אז רואים שאחד מהגיידליינס שלו זה להיות מאוד מאוד קונסייס. אז זה משהו שלפחות נגיד השלבים הראשונים, אפשר לרוץ עליהם, אני חושב, בשעה, ולבנות מערכת הפעלה, וכל הכלים מסביב הם מאוד כלילים, זה האמולטור, QEMU, ואין פה הרבה דרישות כדי להתחיל, זה מה שמאוד נחמד. אז למי שרוצה קצת להיזכר, קצת לגוע בידיים, כאלה, ממש מומלץ. עוד פרויקט נחמד שנתקלתי בו, זה נקרא 30 שניות של קוד, לדעתי זה חלק מאיזשהו טרנד שקורה עכשיו, או חלק אפילו מהאקטובר פסט הזה, והרעיון שלו זה רשימה של חתיכות קוד, או רשימה של אלגוריתמים, או פתרונות וכו', כשכל אייטם אפשר לקרוא אותו ולהבין אותו ב-30 שניות, שזה מציב איזשהו רף מעניין לאתגר שבזה, מהראשונים שעברתי עליהם, זה ממש נחמד. אז לגמרי, זה לא סתם משהו כזה שמישהו עושה בשביל הבאז, אלא זה ממש נחמד, אפשר לקרוא, ובאמת זה תופס ב-30 שניות.
זה ממש טיל דייר.
נראה לי שזה שהוא איזה טרנד, כי יש גם 30 שניות של CSS וכן הלאה. אז אני מקווה לפחות שזה ימשיך להתפתח אקרוס כל מיני טכנולוגיות, כי זה ממש נחמד.
לא, אחלה, אשכרה טיל דייר.
כן, לגמרי. האמת שזה שם יותר טוב, TLDR לקוד, לגמרי.
כן, אבל 30 שניות מגביל אותך. זה דווקא 30 שניות יותר טוב. אחרת אתה עושה TLDR של 5 דקות.
נכון, זה מעניין. כי בוא נראה, אם אתה יכול לכתוב משהו משמעותי, שמישהו יכול להביא מ-30 שניות. מעניין. פרויקט הבא נקרא Superset, וזה פרויקט תחת האינקובטור של אפאצ'י, שזה כלי ויזואליזציה, BI, תחת המטריה של רידש, מטאבייס וכאלה, הוא אופן סורס. מה שמאוד מעניין בו הוא זה שהוא נוצר, זאת אומרת, מי שכתב את Airflow בנה את זה. ומתישהו לפני כמה שנים שנכנסתי ל-Airflow, הרגיש לי שלא מתחזקים את Airflow יותר וכאלה, וכשהתחלתי לשאול אז מישהו מתוך הקהילה אמר לי בעצם הבעלים של הפרויקט Airflow כבר לא בפוקוס על הפרויקט הזה, אלא על משהו אחר שנקרא סופרסט, לא בדיוק הבנתי מה זה, וממש כיף לסגור מעגל, לראות מה הוא יצר, וזה נראה יחד עם הצוות השלם שמחורב, וזה נראה מטורף. כאילו, מה שמיוחד פה זה רמת השלמות, יש פה כל ווידג'ט אפשרי בערך, מבפנים זה נראה ממש טוב, עברתי על הקוד, כאילו זה נראה פרויקט ממש ממש חזק, ויש בו כבר, יש לו כבר רשימה של משתמשים משמעותית, ביניהם Airbnb, Lyft. בקיצור, זה משהו שהוא, Udemy, משהו שהוא ממש נראה טוב, ואני כבר רוצה להתחיל לשחק עם זה. אז האייטם הבא נקרא You Don't Need Moment.js. אז מי שעובד עם JavaScript ומתעסק עם תאריכים, כנראה שנתקל ב-Moment.js, זה הספרייה הכי פופולרית לתאריכים ב-JavaScript. יש ל-JavaScript ותאריכים היסטוריה די ארוכה, כי הסטנדרט לייברי של תאריכים של JavaScript נולד די גרוע. אז יש פה איזשהו דור הבא של הדבר הזה, בעצם אומרים ש-Moment.js הוא ענק, וזה נכון, הוא משהו כמו 330 קילובייט. ויש שתי ספריות אלטרנטיביות, אחד זה DateFNs, כלומר Date Functions, והשנייה זה DateJS. Date Functions זה גישה ממש ממש נחמדה, שאומרת, בוא תיקח מה שאתה צריך מתוך העיבוד עם עין, עיבוד זמן שלך, תתייחס לזה כמשהו יותר פונקציונלי מאשר OOP, כמו שמומנט.js מתייחס לזה, וזה מייצר בנדל בסוף הרבה הרבה יותר lightweight. DateFNs הכולל כל הפונקציונליות ביחד זה משהו כמו 78 קילובייט, ואם אתה לוקח רק חלקים מזה אז אתה בעצם מאפשר לסיפור הזה להיות טוב. זאת אומרת, אם אתה הורז את זה עם Webpack אז אתה יכול לעשות re-shaking שלוקח רק את מה שאתה צריך מתוך הספרייה, בניגוד ל-Moment.js שאתה בעצם חייב לקחת את הכל, לא משנה עם איזה כלי בנדלינג אתה עובד. לגמרי מומלץ, באמת אין, היום בזמן של היום אין צורך לקחת ספרה כמו Moment.js, 300 ומשהו קילובייט, זה ענק במונחים, גם במונחים של היום.
מצחיק שאמרת בזמנים של היום ודיברת על Moment.js, אבל בסדר.
לגמרי. טוב, עוד אירוע שקורה, זה בעצם Source Graph, פותחים את הקוד שלהם. ה-Source Graph זה מנוע חיפוש, אפשר לקרוא לזה, לקוד, שהייחוד שלו שהם מאנדקסים קוד ולוקחים כל שפה ופורסים את ה-AST שלה וכן הלאה, וככה נוצר מנוע חיפוש מאוד חזק. הם בעצם החליטו לעשות סוג של פיבוט ולהפוך להיות לחברה פתוחה שהיא אופן סורס. מאוד מעניין לראות את הקוד שלהם, הכל כתוב ב-Go פלוס TypeScript בשביל הפרונט-אנד. סופר מעניין, אני לא יודע אם זו התוכנית שלהם הייתה, אם זו הייתה התוכנית שלהם מההתחלה, אבל סופר מעניין, ואני חושב שגם מתבקש, מתעסקים בסורס, הם עושים search engine, קיצור, לגמרי מפרגן.
משתמשים בזה? אתם משתמשים בהם?
לא. לא, אני לא משתמש בזה באופן אקטיבי, אבל אני מכיר אותם, כי הם עשו את הטריק הזה של לעשות סרצ' כזה על כל הקודבייסים בעולם, ואז אם אתה עושה גוגל, אתה נתקל בהם בטעות כזה, סוג של growth hacking כזה, אבל ככה ספציפית אני לא משתמש בזה. טוב, האייטם הבא, זה נקרא פידר עם איי, או פיידר, את האמת שנתקלתי בזה בכל מיני אתרים, רואים כזה פידבק, כמו נגיד custom hacker news, או custom product hunt, שאתה יכול לשים באתר שלך, ונתקלתי באינטרפייס הזה כמה פעמים, והוא נראה לי מאוד גנרי, והייתי, זאת אומרת, לא הצלחתי להבין מה, אם זה פרויקט של מישהו שכתבו את זה מאפס, או שזה משהו כלי כזה, עד שבוע שעבר, שנתקלתי בזה בלי קשר לכלום, זאת אומרת, זה open source, self-contained, יש לזה גרסה שאתה לוקח ומשלם SaaS, ויש לזה גרסה שאתה פורס אצלך בבית, מה שנקרא, וזה ממש אחלה, כלומר, יש המון hacker news clones, שאתה יכול לפרוס לבד, אבל זה נראה כמו משהו שהוא un-opinionated, הסטיילינג שלו הוא לגמרי נקי, נראה כמו אחלה דבר להכניס בתוך החברה של כל אחד מאיתנו כזה, בשביל נגיד לקחת פידבק גם ממהנדסים, גם מפרודקטים. ממש ממש נחמד. האייטם הבא זה רשימה, זה awesome list של static analysis tools, שזה אומר לינטרים, כל מיני recommenderים לקוד, refactoring tools וכן הלאה בכל השפות. ואני חושב שזה גם נותן, זה גם סתם כלים לשפות. מה שמעניין פה שלגו יש את הרשימה לדעתי הכי גדולה, גו, ג'אווה ו-PHP, שזה מרשים, מה זה אומר על גו? נראה מעניין. אייטם אחרון נקרא Rustlings, שזה פרויקט של כל מיני תרגילים ברסט, למי שרוצה ללמוד ראסט, מה שהיה רובי קוואנס פעם כזה, אבל זה כל מיני חידות, תרגילים בראסט, דרך טובה ככה להביא את עצמכם up to speed עם ראסט, שלראסט יש learning curve די משמעותי, לא נכנסים אליו בכזה קלות.
אני זוכר שעשיתי את הטיוטוריאל של ראסט, האמת שזה כבר לפני כמה שנים לדעתי, משהו כזה אינטראקטיבי, קצת כמו של גו, שאתה יכול לתכנת לכתוב ראסט בתוך הבראוזר. אני זוכר שאהבתי אותו, אבל זה באמת כבר די עתיק. טוב, אז נעבור לחלק המצחיק של היום. האייטם הראשון בחלק המצחיקים שלי, הוא נקרא גיט שאביס. גיט שאביס למעשה זו איזושהי וריאציה של גיט, שדוברת
יידיש.
יידיש, בדיוק. זה המילה שחיפשתי, כן.
יידיש, איזה יודן אתה.
כן, לא, אז כאילו זכרתי את המילה, אבל איכשהו לא יצא לי מהשפתיים. יידיש, בקיצור. אז כן, אז יש פה כל מיני פקודות של גיט שהן מומרות ליידיש. למשל, גיט שלפ זה גיט פול, גיט שטופ זה גיט פוש, גיט שרפ זה גיט פאץ', והחביב עליי ביותר, רגע, איפה זה היה? גיט גניזה, שזה גיט סטאש. וזהו, בקיצור, יש פה עוד הרבה כאלה.
יש גוואלט, גוואלט, גיט גוואלט, זה הכי טוב.
וזה פונקציונלי הדבר הזה, נכון?
זה עובד, כן, זה בסך הכל אליאסים, לפקודות הרגילות. גיט אוי ויי, זה גיט הלפ.
מי שעושה פה קומית לנוד מוג'ול שלו, צריך להוסיף לו פול ריקווסט.
אוקיי, גיט ווס, זה גיט סטטוס. כן, בקיצור, אם תמיד רציתם לדבר יידיש בקומנד ליין שלכם, אז זאת ההזדמנות שלכם. גיט שאביס, התקנה מאוד פשוטה, NPM install, משהו קצרצר, ובאמת שאני יכול לחשוב על אפילו דרכים יותר פשוט לא להתקין את זה, כמו פשוט להוסיף את כל ה-RAC'ים.
אבל לא להתקין בשבת.
לא להתקין בשבת.
זה לא טוב.
זה לא עובד בשבת.
עושים פה פיצ'ר שמזהה את התאריך, ואז אין לך, לא יכול לעבוד עם גיט בשבת.
אין, לא עובד, אין קומיטים בשבת.
גיט סגור בשבת, אוקיי. האייטם הבא מעניין, נכון? תמיד רציתם להיות רוקסטאר דיבלופרס? נכון? תמיד ראיתם בקורות חיים או בדרישות משרה שמחפשים רוקסטאר דיבלופר? אז מעכשיו אתם יכולים. יש שפת תכנות חדשה שפשוט נקראת רוקסטאר. ואם אתם לומדים אותה, אתם נהיים Rockstar Developers. השפה הזו היא באמת נחמדה, זאת אומרת, היא שפה אמיתית, לחלוטין מתקמפלת, רצה, הכל בסדר, שבה למעשה התוכניות הם שירים, שירים או סונטות, שאת בסגנון סונטות רוק כאלה קלאסיות, ואתם יכולים פשוט להריץ אותם, ובואו נחפש פה איזושהי דוגמה אחת מעניינת, משהו כזה, איזשהו one liner קצר, רק כדי להדגים. Tommy was a lean man wrecking machine. וזה באמת תוכנית שרצה בשפה רוקסטאר.
שפת בונג'ובי כזה.
כן. כן, אז ואם תכנסו ככה לעומק, תראו שזה אמיתי, זאת אומרת, אתם מסבירים איך נראה ה-ST, מה המשמעות של כל ורב, של כל דבר, זה לגמרי, זה עובד. בקיצור, אתם יכולים להיות Rockstar Developer ולהוסיף את זה לקורות חיים שלכם מעכשיו.
זה יכול לרוץ על AWS למדה או שעדיין לא?
צריך לבדוק את העניין הזה, אני צריך לבדוק. אז אתה רוצה להיות Serverless Rockstar Developer, מעניין.
בטח, כן.
אוקיי. אוקיי, למי מכם שיצא לטוס במטוס היחסית חדש נקרא Dreamliner, אני מאוד מאוד מקווה שעשו לו ריבוט לפני הטיסה, כי אחרת אתם עלולים להתרסק. סיפור מעניין שהתפרסם הוא שאת הדרימליינר, בגלל איזשהו אינטג'ר אוברפלו במערכת מיזוג האוויר, חייבים לעשות לו ריבוט לכל היותר 248 ימים, אז אולי לא חייבים לפני כל טיסה, אבל לפחות ככה איזה פעם, פעמיים בשנה צריך. אם לא עושים את הריבוט הזה, יש סכנה להתרסקות. למרות שהתקלה היא במערכת המיזוג, איכשהו זה משפיע על כל המערכות של המטוס, והמטוס נמצא בסכנה אמיתית אם לא עשו לו ריבוט בזמן.
מה יותר מטורף, העובדה שזה אינטג'ר אוברפלו גם לזה, או זה שהמיזוג?
נראה שלא הקפידו פה על מודל השכבות הקלאסי.
מה, זה מטורף.
בכל אופן, כן, ואיך זה עוד לא תוקן, כאילו מה... לא יודע, בקיצור, כן, אז לפני שאתם עולים למטוס הדרים, לטיסה הבאה במטוס הדרימליינר, תשאלו בבקשה את הטייס, מתי הפעם האחרונה עשו ריבוט למטוס. ועוד אייטם משעשע, מי שזוכר את פרשיית הדיזל, דיזל גייט של פולקסווגן, שבהם גילו שלמעשה פולקסווגן מרמה בבדיקות הזיהום שלהם ברכבים מסוג דיזל, ולדעתי מנכ״ל אחד נתן את הראש שלו ועוד לא מעט אנשים מצוות הנהלה בחירה של פולקסווגן, אז מעכשיו יש פלאגין שנקרא פולקסווגן, שמתאים לכמה CI'ים שונים, אם אני זוכר נכון, הוא עובד גם על ג'נקינס, גם על טראביס וגם על אחרים, וברגע שאתם מתקנים את פולקסווגן, את הפלאגין הזה, על ה-CI שלכם, כל הטסטים עוברים. קייעות לבדיקות שמרמות. אז כן, אז אכן פלאגין משעשע, ושם משעשע עוד יותר.
מה הם השתמשו בזה בתוך פולקסווגן, שפיתחו את הפירמוור של זה?
כן. כן, אז זהו, אז אפשר, הפלאגין הזה עובד, כמו שאמרתי, להרבה רשימה מאוד ארוכה, לטראביס, לסרקל, לג'נקינס, להדסון, לבמבו, טים סיטי ועוד הרבה אחרים. זהו, אז אם אתם רוצים שכל הטסים שלכם יעברו, פשוט תתקינו פולקסווגן והכל עובר. אלון.
טוב, אז חידה, מה זה סטטוס קוד 418? אז מסתבר שיש דבר כזה, שזה ה-MT POT, וזה נשאר בטעות מבדיחה שהתחילה ב-1 באפריל 1998. אז תדעו, אם אתם רוצים להחזיר שאתם טיפות מהסרבר, אתם יכולים להשתמש ב-418. אל תעשו סתם איזה ג'ייסונים ו-200 וכאלה. תעבדו כמו שצריך. הזוי. טוב, עוד משהו. יש את פרויקט שנקרא ברוש, או משהו כזה, שזה Hypertext Terminal Browser. והוא עובד לגמרי. אתם יכולים לראות בו סרטונים ביוטיוב דרך הטרמינל. שימושי זה לא. מצחיק זה כן. אז כל מי שרוצה להתחבר לשרת.
כן, נגיד אפשר לפתוח יוטיוב ולראות את הסרטון החביב שלכם, של ריק אסלי, בתוך הטרמינל שלכם. ממש בתוך הטרמינל, באמצעות יוניקוד וצבעים, הדברים האלה אפשריים, לא ברזולוציה מדהימה, אבל בהחלט אפשר לזהות את התמונות הזאת על המסך.
לא רזולוציה מדהימה, לפני 20 שנה היית אומר איזה רזולוציה מטורפת, אבל כן, הכל יחסי, הכל יחסי, חבר'ה. הקיצר.
לגמרי.
כל מי שרוצה יכול להיכנס לשרת ולהתחיל לראות סרטים. טוב.
לא יודע, דרך אגב, אם סיפרתי פה, אבל בעבר בחברה שהיא... לפני החברה הקודמת, כל פעם כשבן אדם היה עושה דיפלוימנט, בסוף הדיפלוימנט הוא היה מקבל תמונה על שלבורת למסך, באמצעות טכנולוגיה דומה, זאת אומרת בתוך הטרמינל הייתם מסיים את הדיפלוימנט, אם זה היה מסתיים בהצלחה, אז הייתם מקבלים תמונה רנדומלית של בורת בתוך הטרמינל שלכם, בצבעים, ברזולוציה מלאה. אז גם טכנולוגיה דומה.
כן, אני העתקתי את זה ממך, ואחרי זה עשיתי כזה שמפעיל את המצלמה, מצלם אותך ומציג את התמונה שהורג הצילם על המסך בטרמינל. זה היה די משעשע. טוב, אז דותן, דיברת על HTTPS, על הפרוטוקול קצת, אז יש עכשיו קומיקס, How HTTPS Works, וזה פשוט בקומיקס מסביר איך עובד פרוטוקול ה-HTTPS, ממש חמוד ומשעשע. אז יש לזה גם כמה שלבים, כמה עמודים. אז זהו, אז יש פה איזה חתול מצחיק שמסביר לך איך זה עובד, יש גם כלב והנדשייק ומסבירים הכל. אז קומיקס חביב לאיך זה עובד.
ממש ממש נחמד, מסתכל על זה פעם הראשונה וזה ממש נחמד.
יש, אני זוכר מישהי שעובדת במוזילה, שכחתי מה שמה, שהיא עושה את הדברים האלה, מעניין, זה גם פרויקט שלה. היא עושה כל מיני אנימציות של, כאילו אנימציות או תרשימים כאלה נחמדים של איך דברים טכנולוגיים עובדים. ואני זוכר ששמעתי פודקאסט איתה, והיא עובדת במוזילה, אבל שכחתי את שמה. אני תוהה אם גם היא עשתה את זה.
כן, מציירת את זה כזה ידני כזה, נכון?
כן, כן.
כן, כן, יודע מה אתה מתכוון. זה נראה DNS סימפל מאחורי הדבר הזה.
כן, כן, זה אוקיי, זה לא פרויקט שלה. DNS סימפל, אני חייב להגיד, זה אחלה חברה. חברה מגניבה. אני משתמש בהם כבר מלא שנים. לא יודע אם מישהו מכם משתמש בהם, אבל נגיד אחד הפיצ'רים האהובים עליי במוצר שלהם, זה שבתוך ה-DNS ריקורד שלך אתה יכול לנגן אותם. יש להם כזה פיצ'ר שאתם מפעילים סינתסייזר וטופים, והוא מנגן לפי התכולה של ה-DNS שלכם. קיצור, צעצוע נחמד ומגניב לנגן את ה-DNS שלכם.
טוב, האייטם האחרון שמצאתי, זה נקרא callbacks עם דאבל איקס בסוף. יש לי תחושה שזה, מישהו התכוון לדבר הזה ברצינות, אבל מה שזה עושה, הוא לוקח כל ה-API רגיל וטוב של JavaScript, והופך אותו ל-callback based, שזה די גרוע. אז אני, לי זה היה מצחיק.
מה זאת אומרת, יש לך promise, אז אתה הופך אותו חזרה ל-callback? אני רטרו?
כן, ואפילו סתם API שאין לו callbackים בכלל.
רגע, אז אתה יכול לעשות ריקורסיה, להפעיל על זה בלוברד, ואז אתה מקבל מפרמס, callback promise? משהו עזוי כזה.
מעניין, אוקיי. אני באמת לא מצליח להחליט אם זה ברצינות או לא.
זה נראה למפגר.
כן, כאילו, זה נראה, או שזה מישהו שכן מנסה לי ולמתוח את הקהל ולהי, ובסוף הוא יגיד, עבדתי עליכם, או שזה באמת רציני, והוא השקיע בזה הרבה. טוב, מעניין. אוקיי, אז אנחנו סיימנו בזה. נגיד שוב לסיום שהכנס עבר עלינו טובה, אנחנו נפרסם גם את הוידאוים ביוטיוב, את המצגות נפרסם, נשלח לינק שלהם, ואת ההרצאות עצמן נפרסם לאורך הזמן כאן בפודקאסט, ככה שתוכלו פשוט להזין להם. לחלקם זה יכול להיות מאוד מועיל. זהו, אז תודה רבה ולהתראות.
תודה, ביי ביי.
יאללה, ביי ביי.
מספר תודות לפני סיום, תודה לשניס דמה על העריכה הקולית ולדניאל שלב על התקצור.